שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת דברים, חומש דברים, משנה תורה עם ההסברה של הרב צבי יהודה, למה צריך לחזור על כל התורה כולה, משום שכשנכנסים לארץ ישראל, כל התורה מופיעה בהתעלות השמימית שלה, באורות כפי שהיא נוצרה, כפי שהיא באמת נבראה, לא חיקוי של בינתיים בגלות, אלא כל התורה מתרוממת, וכיוון שכל התורה מתרוממת וכל האורות מופיעים, אז ממילא כל המהלך הוא שונה, וצריך לחזור על כל התורה באור של ארץ ישראל. לכן משנה תורה משה רבנו חוזר על התורה. היום אנחנו נדבר על חבל הארגוב, ואנחנו כבר נראה איך בתורת ארץ ישראל, ההתמודדויות, האורות הרוחניים, קשורים למקומות. לכל מקום יש את העניין המיוחד שלו, כמו שמביא מרן הרב קוק, איגרת למתת משם החסד לאברהם, הסבא של אחידה, שכל מקום בארץ ישראל יש לו את העניין המיוחד שלו. היום נדבר על חבל הארגוב. בואו נתחיל, מקור א', דברים, פרק א', תחילת חומש דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אחרי, עכשיו זה בדילוגים כמובן, אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדראי. למה, מה קרה? למה משה לא יכול לדבר לפני שהוא מכה את עוג ואת סיחון, סיחון ואת עוג? שימו לב, ממש התורה מדגישה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדראי. עכשיו שימו לב, תגיד סיחון מלך האמורי, בסדר, יאללה, סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון. עוג, עוג, מלך הבשן, אשר יושב באשתרות באדראי. מה כל הכינויים האלה? ברור שהתורה לא סתם פה באיזה טיול גיאוגרפי, אלא היא רוצה להגיד לנו איזשהו משהו. עכשיו, הועיל משה באר את התורה הזאת למור, יש לנו פירוש רשי לתורה, אז יש לנו פה פירוש משה רבנו לתורה, הועיל משה באר את התורה הזאת למור, השם אלוהינו, השם אלוהינו שלנו, השם אלוהינו, דיבר אלינו בחורב למור, ומה אתה מצפה שהוא יגיד? אנוכי השם אלוקיך. אז כבר דיברנו בשנים קודמות, בשם הרב צבי יהודה, שמה כתוב פה? דיבר אלינו בחורב, פנו סו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בער בשפלה, בנגב וחוף הים ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. והוא, משה רבנו קוקניק רציני, אומרים לו תורה, אומר ארץ ישראל, מה הולך פה? הועיל משה רבנו באר את התורה, ודיברנו על זה שבאור התורה הוא שאנוכי השם אלוקיך, אלוקים שלך, השם אלוקינו דיבר אלינו, כל המציאות של הקרבה בין יהודי לבוראו היא רק בארץ ישראל, וזה מה שכתוב באנוכי השם אלוקיך. למה כתוב באנוכי השם אלוקים? אומרת הגמרא בסוף כתובות, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מה זה אין לו? היום יש ביטוי כזה, אין לו אלוהים זה, כן? מה זה אין לו? מה זה רשום אצלו בטאבו? אלא דומה כמי שאין לו, אין לו את הקרבה הארץ ישראלית, כי הוא דר בחוץ לארץ, אבל מי שדר בארץ ישראל יש לו אלוה, זה אלוהים שלו, אנוכי השם אלוקיך שלך. אז על זה דיברנו ארוכות, מכל מקום, אנחנו לא מבינים למה אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, חומש דברים עם כל ההופעה של הדיבור ארץ ישראלי, של תורת ארץ ישראל. מה קשורה תורת ארץ ישראל? כאילו אי אפשר לדבר תורת ארץ ישראל, קודם תקה את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדראי. לא הקיטע עדיין, חכה עם תורת ארץ ישראל. כאילו בשביל תורת ארץ ישראל צריך להקות את סיחון ואת עוג. לא הקטע את סיחון ואת עוג, אז איך אלה הדברים? איך תלמד תורת ארץ ישראל? איך תבאר את התורה והתגלותה באור של אנוכי השם אלוקיך, שלך, בקרבה? דר בארץ ישראל דומי כמי שיש לו, לא רק דומה, יש לו, לא, זה שלו, אלוהים שלו, קרבת אלוהים, אלוהי ישראל, אלוהינו, השם אלוהינו שלנו, כן, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לכל העולם, דרכנו, הלאומיות הישראלית באוניברסליות שלה, מתחילה קודם כל בהתגלות הקדוש ברוך הוא אלינו, בתוכנו, ומתוכנו אל העולם כולו. אז מכל מקום אנחנו פה שואלים את עצמנו, למה משה רבנו היה צריך לחכות עם אלה הדברים של חומש דברים, משנה תורה, תורת ארץ ישראל, דווקא אחרי הקוטו את סיחון ואתוג? רשי אומר, על דרך הפשט, אמר משה, אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, כלומר לחלק מהארץ, אומר משה רבנו, אני הרי הולך להוכיח אותם. ברגע שתורה יורדת למציאות, אוטומטית צריך תוכחה, לא כי אנחנו רחמנה לצלן מקטרגים, אין לנו שום כוונה לקטרג, ועמך כולם צדיקים, אלא משום שתורה נפגשת עם המציאות, אוטומטית יש התמודדויות, נו, יש נפילות, אז צריך תוכחה. אז בכל אופן, אומר משה, אמר משה, אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, יאמרו, אינו בא אלה לקנטר ולמצוא עילה, שאין בו כוח להכניסנו לארץ, לפיכך המתין. אומר משה רבנו, איך אני אוכיח אותם? יבוא יגידו, אתה הכל בתיאוריה אצלך, כבשת לנו משהו, לא הכנסת אותנו לארץ, אתה מחפש עכשיו סיבות לרדת עלינו. אבל משה רבנו מראה להם שאין לו שום בעיה, כובש איתם את ציחון, כובש את אוג, עכשיו הם אומרים, וואלה, נכנס לארץ, המלחמות היו נגמרות הרבה יותר בקלות. אבל רואים שעוד פעם רואים, עכשיו שימו לב, זה עוד אולי מאפיין של תורת ארץ ישראל, לא רק התוכחה, אלא גם אתה צריך לעשות, צריך עשייה, צריכים לראות שאתה לא מדבר בתיאוריה. זה אווירה ארץ ישראלית. אווירה ארץ ישראלית זה תראה לנו שהתורה שלך היא תורה שיורדת למציאות, תורה שמנהיגה מדינה, תראה לנו שזה תורה שפועלת, ולא רק תורה שיודעת לדבר יפה ולהוכיח ולפתוח את משרד הביקורת הפנימית הכלל ישראלית, לא, תראה לנו שאתה יודע לעשות, שאתה לא בא ממקום של ביקורת, אלא ממקום של לבנות, של לעזור, שאתה חלק מה, שאתה חלק מהמהלך, אז אנחנו נשמח לשמוע אותך. אבל מכל מקום, אנחנו ננסה קצת להבין, קצת יותר להציע, כלומר, הבנה נוספת, מעבר להבנה על דרך הפשט שהציע, שהביא רש"י, אנחנו ננסה להבין בעוניינו, להביא פה איזושהי הבנה נוספת, עמוקה, שעולה כמובן מתוך התורה, מתוך דברי חז"ל. אז תראו, דבר ראשון, מה זה אוג מלך הבשן? מה זה בשן? עכשיו, הבשן הזה חוזר עוד פעם, ועוד פעם בפרשה, בשן, 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 בשן. מה זה הבשן הזה? אז תראו איתי יחד במקור ב', בדברים למד ב', שם משה רבנו בפרשת האזינו, חמאת בקר ואלים בני בשן וישמן ישרון ויבעת. כלומר, מתאר את כל תקופת השפע הישראלי, תקופת שלמה, תקופת השבטים אחר כך, שפע גדול בארץ ישראל, חמאת בקר וחלב צון וכו', לא הבאתי פה את כל הפסוק, ואז ויש ביטוי ואלים בני בשן, ואחרי כל השמנות הזאת מופיע וישמן ישרון ויבעת, ששמנות עלולה להביא למצב של בעיתה, לא עלינו, לא עלינו. אומר רש"י, מה זה בני בשן? שמנים היו. אז אנחנו כבר שומעים פה שאוג מלך הבשן זה אוג מלך השמנות, ארץ של שמנות, כן? גם בעמוס ד' שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון. למי עמוס קורא פרות הבשן? לא נעים. אומר רש"י, פרות הבשן נשי השרים והסגנים. אז מה, הוא בא להעליב אותם? למה הוא קורא להם פרות הבשן? הם היו כנראה עושקות, גוזלות, עוזרות לגזול וכן הלאה. אז הם אבל מרוב שמנות יושבות באושר גדול וגוזלות העניים, אז הוא קורא להם פרות הבשן, אז נשי השרים והסגנים, ויונתן תרגם עתירי נכסיה, כלומר פרות הבשן, עשירי הנכסים, העשירים הגדולים, אז כלומר בשן זה לשון של עשירות, של שמנות, ומה הסכנה במצב של בשניות כזאת, של שמנות כזאת, מה הסכנה? וישמן ישורון, והיבעת, יש סכנה של שמנות, עלולה להיות בעיתה, לא הכרחי בכלל, כמו שנראה בהמשך, אבל זה הסיכון. אז מכל מקום, עוג מלך הבשן, מלך השמנות הזאת. אבל מה זה אדראי פתאום, אשר יושב בהשטרות באדראי? מה זה סיכון, מלך האמורי, יושב בחשבון? אנחנו צריכים קצת יותר להבין לעומק את העניין של סיכון ועוג, כדי שנבין למה תורת ארץ ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, או אל משה בארץ התורה, זה רק אחרי הכותו את סיכון ואת עוג. למה? אז בואו נתבונן הלאה. תראו איתי מקור ג', אומר השפת אמת לפרשת חוקת שנת תפרש למדהי. אומר גאון ישראל בעל השפת אמת, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, מזמורים בתהילים. עכשיו תגיד לי, מה זה כי לעולם חסדו? מה? היה סיחון, הרגו אותו, בסדר, היו עוד כאלה. מה קרה? למה דווקא סיחון כי לעולם חסדו ועוג כי לעולם חסדו? מילא יציאת מצרים משפיעה, בסדר, וכם צריכם בבחוריהם כי לעולם חסדו, יש לזה השפעות קדימה, לא רק היה אירוע פעם, אלא כי לעולם חסדו זה ממשיך. אבל מה סיחון, מה עוג? פירש אדוני אבי זקני מורי ורבי זל, שזה בעל חידושי ערים, הרב יצחק מאיר, סבו של השפת אמת, שגידל אותו לאחר שאביו של השפת אמת נפטר בגיל צעיר. אז פירש החידושי ערים, שנקבעו לדורות שבחים אלו, כי הם, סיחון ואוג, מתנגדים לבני ישראל בעבודת הבורא. כלומר, זה כוחות שייצגו את המס בעולם, סיחון ואוג, אבל הכוחות האלה ממשיכים. ממשיכים להילחם בעם ישראל במהלך כל הדורות. ושימו לב, וסיחון מלך חשבון הוא נגד תפילין של ראש מקום המחשבה. חשבון מלשון מחשבה. אז סיחון מלך חשבון זה התומה שמנסה להילחם במחשבות הישראליות של תפילין של ראש, של השפע האלוהי שחודר למוחו של היהודי, פה המוח החושב מקדימה, מקום שמוחו של תינוק רופס, איפה שנמצא המוח החושב, לשם חודר האור. אז בעצם הקליפה שכנגד זה, זה סיחון מלך חשבון, כלומר שהוא היה קליפה של מחשבה, דעות עקומות, מחשבות של טומאה וכן הלאה. ורחמנא ליצלן, לעומת זאת, ועוג, באדראי, אומר השפת אמת משם חידוש הערים, מה זה אדראי? תפילין של יד, הכוח וכו'. מה זה אדראי? איך זה קשור? בארמית המילה זרוע נאמרת דרועה. כן? אז אדראי זה כביכול רומז לזרוע, שהכוונה היא אומר רומז לתפילין של יד. כלומר, שעוג העניין שלו יותר בכוח המעשי. מאוד מתאים לעוג מלך הבשן, שזה שמנות. כן? אבל צריך קצת להבין למה סיחון מלך האמורי. חשבון הבנו המחשבות, אבל מה זה האמורי? בואו נראה ביחד את האוהב ישראל. מקור ג' שורה שלישית, אומר בעל האוהב ישראל, זכותו יגן על כל עם ישראל ש... שיסנגר באהבה על כל עם ישראל. אומר האוהב ישראל, אלה הדברים, אשר דיבר משה, אל כל ישראל. אלה הדברים, כל ישראל. מה זה? אז יש שם עריכות, אני ככה הוצאתי רק ככה משפטים מתוך דבריו הקדושים. דיבר והתוודה משה רבנו עבור כל ישראל. ופסל על ידי זה שאר דברי חיצוניים, וביטל מעליהם את הדינים. כלומר, מה פירוש? כשמשה אומר, מסביר שם בעריכות, שלפעמים יש דור שמצבו לא טוב. אז הצדיק הדור, הצדיקי הדור, מתוודים על חטאי הדור, וכשהם מתוודים, ושימו לב, התוכחה הופכת להיות מתוכחה של איזה מבקר חיצוני, למתוודה פנימי. כלומר, שמשה רבנו מוכיח, הוא כאילו מתוודה על חטאי ישראל, מעין עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, אנא השם. חטא העם הזה, חטא אהבה, פשע וכו'. הוא מתוודה בשם כל ישראל. הווידוי שהצדיק הדור מתוודה, הכהן הגדול או הצדיקים של הדור, מתוודים על חטאי הדור, הווידוי הזה מסלק כתרוגים. יש לפעמים אנשים שומעים שאני ככה, לא רק אני, אבל שבעזרת השם שאני ככה מעביר ביקורת, במרכאות. אומרים לי, לא, לא טוב ביקורת, זה לא ביקורת. זה בדיוק העבודה הזאת. אם כולם ישתקו, אם לא יהיה אחד או יחידים לפחות שיפתחו את הפה וידברו ויצעקו, רחמנא ליצלן, אם אף אחד לא פותח את הפה, יש מישהו אחר שפותח את הפה. אז אומר פה האוהב ישראל, ושימו לב, זה האוהב ישראל, בעל הסנגוריה, אומר בספר אוהב ישראל, דיבר משה רבנו והתוודה עבור כל ישראל, ופסל על ידי זה, מאחר ומשה רבנו כבר מוכיח, אז לא באים המוכיחים הרעים, כן? ופסל על ידי זה שאר דברי חיצונים, וזה הדבר לא היה יכול לעשות, עד אחרי עקותו, בחינת הקליפה הקשה, זה בדילוגים הכל, אבל אין ברירה, עד אחרי עקותו, בחינת הקליפה הקשה, בעולם הדיבור והחשבון. וזהו מלך האמורי. מה זה אמורי? אמור, דיבור, אשר יושב בחשבון. גם סיחון הוא לשון שיחה ודיבור. אז אומר לנו פה אוהב ישראל מאוד יפה, סיחון לשון שיחה ודיבור, האמורי לשון דיבור, חשבון, העולם שיש בו חשבון, המלכות, המציאות שיורדת למציאות המעשית החשבונית. ובכל אופן, אז אומר, הדבר ראשון, צריך לתקן את הקליפה של עולם הדיבור, כן? וזה מאוד מתאים גם לתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, שהתפילין בסופו של דבר קשורים אל הפה. אבל בכל אופן, לענייננו, לא נוכל להאריך בזה כרגע. אז אומר, קליפה אחת זה קליפת הדיבור והחשבון, שזה בעצם, כמו שגם אמר השפת אמת בשם חידוש הערים, תפילין של ראש, בחינת המחשבה, מחשבה ודיבור. הלאה. וגם אומר האוהב ישראל, וגם אוג מלך הבשן, אוג הוא מלשון אג עוגה. קודם כל שימו לב שהוא כתב את אוג עם ראשי תיבות, שזה קצת מזכיר לנו גם עובד גילולים, כן? אבל אוג הוא מלשון אג עוגה. מה פירוש אג עוגה? כלומר, מלשון של סגירות, סגור בתוך מעגל, כן? להבדיל, להבדיל, כמו חוני המעגל, שלא יוצא מהאגוגה, אמר אני לא יוצא, כן? אז האוג זה מלשון שהוא סגור בתוך משהו, שאנחנו צריכים להבין מה זה, שכאילו זהו, הוא שם, שם חומות מסביבו, ומה זה צריך להבין. בשן נוטריקון למפרע, נון שערי בינה. כלומר, בשן מהסוף להתחלה, נון שערי בינה. אז למה למפרע? היינו הנון, שערי תומה, להבדיל. עכשיו, שלא יבעלו, יש אנשים יהודים קדושים ששם המשפחה שלהם בשן, בואו, לא להיבהל, כן? אנחנו עוד נראה שהרבה דברים חיוביים, וכבר ראינו שבשן זה לשון של שמנות, עשירות, זה דברים טובים, כן? אבל בהקשר של עוג, רומזים פה למה מלך הבשן, בהיפוך, נון שערי בינה, למה? כי הוא היה נון שערי תומה, וגם היה ארסו, ארס ברזל, לפני שנמשיך, תפילין של ראש כוח החושב, תפילין של יד כוח הלב, כאילו סיחון היה קליפת המחשבה, ועוג קליפת הלב, ופה הוא ממשיך ואומר, וגם היה ארסו ארס ברזל, כפי שתכף נראה בהמשך הפרשה, מה זה ברזל? נוטריקון בלהה רחל זלפה לאה, כלומר, שתי האימהות ושתי שפחותיהן של יעקב אבינו. זה מאוד מתאים לדברי הזוהר, שבאמת עוג היה קליפה שכנגד עמודת האמצעיתה, כלומר, כנגד בחינת יעקב. גם אנחנו צריכים לזכור שעוג הוא הפליט שבא ואמר לאברהם על המלחמה של החמישה מלכים עם הארבעה, מתוך תקווה שאברהם חלילה ימות במלחמה והוא ייקח את שרה. כבר רואים את הראש הלא נעים שלו, של אדון עוג. אז פה זה ארסו, מדוברים פה על מיטה. על מיטה מדובר, וארס ברזל רומז למיטתו של יעקב אבינו. אבל הקליפה שכנגד מיטתו של יעקב אבינו, והיה 9 אמות אורכו של המיטה, למה רק 9 אמות? כי בחינת סיטרא אחרא הוא רק 9 ולא 10. כי 10 זה כבר קבוצה, כבר הרמוניה, כמו שמסביר המהר"ל. אבל 9 זה יחידות. פירודים. לכן התומה היא 9, היא לא 10. כן? וכשהספר יצירה אומר 10 ולא 9, הוא בדיוק מתכוון לזה, אבל התומה 9. לכן 9, מיטתו הייתה כנגד ארס ברזל של יעקב אבינו, בלהה רחל, זלפה לאה, אז כנגד מיטתו של יעקב אבינו, אבל 9 אמות אורכה, כי מבחינת סיטרא אחרא. ולקח מאיתם 60 עיר. 60 עיר. טוב, 60 זה תמיד מידת היסוד, בוא נראה הלאה. כל חבל ארגוב, שזאת מילה שאנחנו לא מבינים מהי, בסוד 60 גיבורים סביב לה. הנה מיטתו של שלמה, מדברים גם על מיטה, 60 גיבורים סביב לה, כידוע, זה השמירה של מידת היסוד, שהמיטה תהיה שמורה מכל דברים לא טובים. לכן בקריאת שמע על המיטה, הכל זה 60. כלומר, אנחנו אומרים, הנה מיטתו של שלמה 3 פעמים, כן? שזה 60 תיבות. אומרים, יברכך וישמריך, יברך השם וישמריך, הכל ברכת כהנים, שזה 60 אותיות. אומרים, יושב בסתר, עד כי אתה השם מחסי. למה עוצרים באמצע? כי זה 60 מילים. ואנה בכוח, כולל 3 פעמים את של היום שבו עסוקים, כי זה יוצא 42 ועוד 18, יוצא 60. כלומר, גם בקריאת שמע על המיטה, הכל שם בנוי על 60, 60, 60, לפחות. אז בכל אופן לענייננו, כלומר משהו על דרך הקבלה לפחות, כן? אז בכל אופן פה הוא אומר לנו שלקח מאיתם 60 עיר, כלומר זה חוסר עוד פעם למידת היסוד. ובזה נתברר ונתלבן ונתהר ונזדקך עולם הדיבור, עלמא דחושבנה בחינת מלכותה קדישה. כלומר היה פה צריך, הייתה צריכה להיות טהרה של הדיבור, סיחון. כן, סיחון, משוחח, מדבר, סיחון מלך האמורי, אמור, דיבור, מלך חשבון, עולם של החשבון, של המחשבה ושל החשבון העולמי, וזה בעצם הדיבור, ועוג מלך הבשן, לכאורה, חלק אנחנו מבינים, חלק לא. למה עוגה, מה לשון כזאת של איזה בית כלא כזה, בתוך איזה עוגה צריך להבין, אבל ראינו מצד שני, נון שערי בינה, אבל נון שערי תומה, להפך, ארס ברזל, כלומר מיטתו של יעקב אבינו, בילה רחל זלפה לאה, 9 אמות אורכה, כי 9 ולא 10, וכשכובשים אותו, לוקחים 60 עיר, שזה מידת היסוד, בסוד 60 גיבורים סביב לה, אז אנחנו רואים שזה הכל קשור לכאורה למידת היסוד, כשאנחנו עדיין לא מבינים איך, למה, כמה, ולא את כל הביטויים שראינו פה הבנו, נקווה להבין בהמשך, אבל מכל מקום, בעצם למעשה, אם אתה רוצה תורת ארץ ישראל, אתה צריך קודם כל את ברית הדיבור, ואת ברית המילה. זה מה שאתה צריך. סיחון זה ההיפוך של ברית הדיבור. סיחון, משוחח, מלך האמורי, ועוג מלך הבשן, זה ההיפוך של מידת היסוד. כן? ואנחנו מתחילים ככה כבר להתחיל להבין. אז בעצם תורת ארץ ישראל בנויה קודם כל על דיבור ועל מילה. מילה אנחנו רואים אצל יהושע, וגם הזוהר הלך לך אומר, שוב מול את בני ישראל שנית, מה פירוש? אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אתה רוצה לכבוש את ארץ ישראל והם בלי ברית מילה? איך? איך? וכשאנחנו רואים את הדור הזה, ואת המסכנות הרוחנית שלו, את העניות הרוחנית הנוראה שלו. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, מתוודים, חטאנו, עבינו, פשענו, ואנחנו מבקשים רחמים, כי אנחנו יודעים שעם ישראל באמת עם קדוש, ורוצה קדושה, ורוצה בית נאמן בישראל, ורוצה צניעות. אלא מאי? מבלבלים אותו. גופים מאוד חזקים, עם המון כסף, המון אמצעי תקשורת, וכל הזמן מזרימים לו לראש, תומה, 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 ומרגילים אותו שהאופנה זה ללכת בלי בגדים. אז זה מה שרחמנא ליצלן, זה מה שאנחנו סובלים, אבל צריכים לזכור שכולם יהודים קדושים, ובטח בנות ישראל קדושות, וכולם רוצים בטוב, אבל כשרוצים לכבוש את ארץ ישראל, צריך ברית הדיבור וברית המילה. אז זה לכאורה, אחרי הכותרת, סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן. טוב, התחלנו להבין, אבל עדיין נשארו לנו דברים לא מובנים, מה זה חבל ארגוב, מה העניין של אוג לאוג אוגה, טוב, ננסה להבין הלאה. אז בואו נראה קודם כל את הפסוקים שהאוהב ישראל מאוד מאוד ככה הסביר אותם בסוף הפרשה. בואו נראה אותם בפנים דלת דברים פרק ג' ויצא אוג, בהמשך הפרשה הכוונה, ויצא אוג מלך הבשן לקראתנו, ויומר השם אליי אל תירא אותו. כלומר שימו לב, משה כבר ניצח את סיחון. מגיע אוג, משה נכנס ללחץ. יש פה משהו יותר קשה מאשר אצל סיחון. אפשר להגיד בוודאי. סיחון זה היה תיקון הדיבור, בסדר, תיקון הדיבור זה קשה, אבל בסדר, אבל עכשיו מגיע אוג, זה תיקון היסוד, זה בכלל, זה סיפור, מה עושים? המשה אומר לו, אל תראה אותו, ואני כאן מצטט בדילוגים, ונלכוד 60 עיר, כבר אמרנו זה מידת היסוד, הנה ארסו ארס ברזל, זה רומז למיטתו של יעקב אבינו, הלא היא ברבת בני עמון, מאוד מעניין שעמון בדרך כלל רומז לאותיות נועם, לבינה, כן? אבל בסדר, נמשיך הלאה. 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה, כלומר 4 אמות לכאורה זה יכול לרמוז ליוד כבב, כי אבל פה זה לא, כי פה זה עם 9 אמות ולא 10. כלומר זה לא מתחבר, זה בחינת פירודיות. כל חבל הארגוב, אנחנו לא יודעים מה זה, לכל הבשן, למה צריך הארגוב הבשן? תגיד כל הבשן, חלס, מה זה הארגוב הזה? כל חבל הארגוב לכל הבשן, ההוא ייקרא ארץ רפאים. שימו לב שמשה לא נרגע, הוא מתחיל לפרט לנו עוד קצת. ארגוב, בשן, ארץ רפאים, הלאה, היא עוד, אז רגע אחד, יאיר בן מנשה, פתאום מופיע איזה דמות של איזה גיבור כזה, שאנחנו צריכים להבין מי זה, מה זה, מה הסיפור. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, ויקרא אותם על שמו, עכשיו שימו לב טוב, ויקרא אותם על שמו, את הבשן, חוות יאיר, עד היום הזה. סליחה, אמרת לי, יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, בסדר, תגיד, ויקרא אותם על שמו, לא יודע, מושבות יאיר, לא יודע, בסדר, אבל זה לא הולך ככה. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, ויקרא אותם על שמו, את הבשן, אמרת ארגוב, למה עכשיו הבשן? למה עכשיו הבשן? ויקרא, אז עוד פעם, יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, מה זה הגיבור הזה, מאיפה הוא הופיע, מה הסיפור? יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, ויקרא אותם על שמו את הבשן, חוות יאיר עד היום הזה. מה זה חוות? איפה המילה הזאת הופיעה? היום כולם רגילים כבר, כן? יש היום אפילו יישוב חוות יאיר, ברוך השם בן פורת יוסף, ימשיך ויצמח, ברוך מציב גבול אלמנה, איזה יופי, אבל בסדר, מאיפה הופיע ביטוי חווה? היום כולנו רגילים כבר, כן? אבל חוות יאיר, מה קרה? הוא היה מודרני משהו? מאיפה הביא את המילה הזאת? מה זה חוות יאיר? למה חוות יאיר? מאיפה המילה הזאת הופיע? צריך להבין מה זה החוות הזה. עכשיו אומר רש"י, ארץ רפאים היא אותה שנתתי לאברהם. כלומר, ארץ רפאים, עוד אותה ארץ שניתנה לאברהם. מה רש"י רוצה? מה זה? צריך להבין, איפה לאברהם? עכשיו, בדברים ב', גם בפרשתנו, כתוב את הביטוי הזה עוד פעם, רפאים יחשבו אף הם כענקים, ושם רש"י אומר, מה פירוש המילה רפאים? רפאים על שם שכל הרואה אותם, ידיו מתרפות. כלומר, כאלה ענקים, שמי שרואה אותם, ידיו מתרפות. עכשיו, שימו לב, שהמילה רפאים, אם ככה, מה פירושה? לשון של רפיון. רפיון, אז הבשן נקרא לנו ארגוב, נקרא בשן, ונקרא רפאים, ויאיר קורא, יאיר במנשה מופיע פתאום, קורא להם חוות יאיר, מה זה? אומרת התורה, מקור ה' בראשית את ו', ביום ההוא, בברית בין הבתרים, קראת השם את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, את הקני, ואת הקניזי, ואת הקדמוני, זה עמון אדום מואב, שעדיין לא כבשנו עד היום, זה מעבר לירדן, בצד הדרומי יותר, והלאה, ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים, ידעתם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אבינו גם את ארץ רפאים? מה זה? מאיפה זה הופיע? ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי. מי חסר פה? בשבעה העממים חסר פה מישהו. נכון? יש חיתי, פריזי, אמורי, כנעני, גרגשי, יבוסי. אחד חסר. מי זה? אומר הדק, ולא זכר החיבי. איפה החיבי פה? אולי הוא הרפאים שזכר. אז עכשיו פתאום אנחנו מגלים ארץ רפאים, ארץ מצד אחד של מרפא ידיהם של אנשים, אבל חיבי, לכאורה של החיבי. עכשיו שימו לב, בבראשית למד דלת, וירא אותה שכם בן חמור החיבי. כלומר, הפגיעה הראשונה במיטתו של, לא במיטתו, אלא בילדיו של יעקב אבינו, אבל בצד קדושת היסוד, זה הפגיעה בדינה. ומי עושה את זה? שכם בן חמור החיבי. עכשיו שימו לב, לכאורה החיבי הזה הוא בשכם. אז מה אתה אומר לי, ארץ רפאים שמה בצפון, בבשן, שמה זה חיבים? אבל לפי רד"ק יוצא שארץ רפאים זה חיבים. צריך להבין. אבל אנחנו רואים שהחיבי הזה יש לו איזה עניין עם מידת היסוד, כי הסיפור שלו בשכם. ותשימו לב ליעיר בן מנשה. כלומר, הוא בא מיוסף הצדיק. גם עניינו יסוד. הלאה. ביהושע ט', כשהגבעונים באים ועושים את ההצגה, כאילו הם באים מארץ רחוקה, אז אומר להם ישראל, ויאמר איש ישראל אל החיבי, כלומר, הגבעונים היו מהחיבי. אולי אתה, אולי בקרבי אתה יושב, מאיפה יודע שאתה לא עובד עליי? עד שהם עושים להם את ההצגה, משכנעים אותם, מרמים אותם. אומר שם רד"ק, מבני חיבי היו גדעון, דה אחת, הגבעונים היו מהחיבי. ובדרה שהם לא היו בכלל מהחיבי, אז מה הם היו? שעשו מעשה חיביה. מה זה חיבי? מה זה חיבי? מה זה המילה הזאת? פירוש נחש. חיביה זה נחש. כלומר, שרימו את ישראל כמו הנחש שרימה את חווה. אז יש לנו אם ככה, חווה, אם כל חי, חווה, והחיבי מרמה את ישראל כמו הנחש שנקרא חיביה, שהוא רימה את חווה. אז יש לנו חווה, חיביה זה הנחש, החיבי שכם בן חמור שהוא פוגע במידת היסוד, ויקרא את הן חוות יאיר, חוות יאיר בן מנשה, מיוסף הצדיק. חגיגת מידת היסוד פה. רגע אחד, בישעיהו כ"ו נאמר, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, כלומר הוא מדבר על תחיית המתים, הקיצו ורננו שוכני אפר, כי טל אורות טליך. שימו לב, כשהוא מדבר על תחיית המתים, מה הוא אומר? איך הוא מסיים את הפסוק? וארץ רפאים תפיל. תחיית המתים זה מפולת לרפאים. הרפאים האלה זה החיבי. חיבי חיביה הנחש שרימה את חווה. חווה אם כל חי, כשהחיביה הנחש מרמה אותה, מה הוא מביא לעולם? את המוות. יוצאים מגן עדן, מגיע המוות. מה זה תחיית המתים? חזרה לגן עדן. חזרה לחווה של לפני החטא, לאדם וחווה של לפני החטא. ואז כשיש, הקיצו ברענו שוכני אפר, כיתה לורות עליך, וארץ רפאים תפיל. נפילת הרפאים היא נפילת החיביה. נפילת החיבי ממשיך הדרך של הנחש חיביה, שאיתה את חווה, אם כל חי, שהביא את המוות לעולם. נפילת החיבי היא בעצם תיקון היסוד, שעל ידי זה בעצם מתקנים את ברית המילה, ולכן זה נקרא חוות יאיר. עכשיו, לפי זה, אז מה זה הבשן? עכשיו המילה בשן מקבלת משמעות חדשה לגמרי. תסתכלו איתי ביחד במקור ו', בראשית ב', ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ולא יתבוששו. כלומר, לפני החטא, אין באדם את היצר הרע. ליבון מסור בידו, אין לו את קליפת עוג, אז ולא יתבוששו. אבל לכאורה מה קורה אחר כך? בראשית ג', וידעו כי ערומים הם, אז בעצם עכשיו נכנס היצר הרע, נכון? עכשיו נכנס הבשן. מה זה הבשן? הלשון של הבושה. הבשן, עכשיו, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו קוטנות עור וילבישם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מלביש אותם בקוטנות עור. לפני זה לא היו צריכים בגד, לבוש. עכשיו זה קוטנות עור. עכשיו הקוטנות עור האלה מבטאות את הצורך להגן על האדם מאחיזת החיצונים, מהקלקולים, מתרבות מערבית שחודרת ומטמטמת פה בנות קדושות, שאתה מסתכל ואתה אומר, מה נשאר? תגידי, עם מה את הולכת? מה את לבושה בכלל? איך יצאת ככה מהבית? מטמטמים, 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 ואנשים ככה בסוף אוכלים את זה, רחמנא ליצלן. אז המלחמה הזאת היא מלחמה על ארץ ישראל, צריך להבין. אתה לא יכול, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, הוא לא היה יכול לדבר לפני שהוא מכה את סיחון של הדיבור, ואת עוג מלך הבשן של ויתבוששו, של מידת היסוד שהיא נפגעה עוד בחטא של אדם הראשון. אז זה הקוטנות עור, אבל שימו לב, בראשית רבה כף י' ב', בתורתו של רבי מאיר, שימו לב לשם שלו, עוד פעם, רבי מאיר, כמו יאיר, כן? בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב קוטנות עור באלף. כלומר, התיקון של קוטנות עור זה להאיר. יאיר, איזה יאיר? יאיר בן מנשה. אומרת הגמרא בבת רקוף כף א' עמוד ב', מקור ו' שורה שנייה בסוף השורה. והתניא למדנו בברייתא, יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ. כלומר, הוא עוד... עוד מזמן יעקב אבינו, שנאמר, ויקום מהם אנשי האי, כי איש כ-36 איש במלחמת האי, אמר לי, אז שם יש דעה שאומרת שזה כפשוטו, אבל אמר לרבי נחמיה, זה יאיר במנשה ששקול כרובה של סנדרין, כי הרי הוא לא אמר איכו 36, אלא כ-36. מה פירוש? 36 זה רוב סנדרין. מתוך 71 חברי סנדרין, 36 זה רוב, אז הוא היה שקול כמו רובה של סנדרין, צריך להבין איזה אדם גדול הוא היה. אבל שימו לב להערה מאוד מיוחדת, כלומר במדרש פה משמע, בגמרא פה באה בתרא, משמע שיאיר בן מנשה הוא עוד ראה את יעקב אבינו, נולד בימי יעקב. עכשיו שימו לב, הרמב"ן בפרשת במדבר, פרק למדבט, פסוק מ"א, אומר כך, יאיר בן מנשה יתייחס אל משפחת אמו, כלומר, הוא לא מבניו של יוסף הצדיק מצד האבא. יתייחס אל משפחת אמו, בן מנשה מצד אמו. למה? בעבור שלקח אחוזתו עמהם. כי הרי שבט מנשה לקח גד רובן וחצי שבט מנשה לקחו בעבר הירדן. עכשיו, יש שואלים, מה פתאום? איזה מין דבר זה שלוקחים נחלה שמה? הוא בכלל שייך לשבט יהודה, כמו שנראה. אז בעבר הירדן זה אפשרי, ככה מתרצים. אבל בכל אופן לענינו, יאיר בן מנשה, יתייחס אל משפחת אמו בעבור שלקח אחוזתו עמהם עם שבט מנשה. כי דברי הימים, בדברי הימים א', פרק ב', מפורש שיאיר בן מנשה הוא בן חצרון, בן פרץ, בן יהודה. הוא בכלל היה משבט יהודה. ואמו מחיר בן מנשה, אמו בת, כלומר אמו הבת של מחיר בן מנשה. אז מייחסים את יאיר בן מנשה מצד האמא, לפי דברנו זה כל כך מתוק. בטח שמייחסים אותו מצד האמא. רוצים להגיד שאומנם יאיר היה משבט יהודה, אבל היה לו את מידת היסוד של יוסף הצדיק. לכן מייחסים אותו אחרי האמא ולא אחרי אבא, כי רוצים להגיד לך, תקשיב, הוא היה יאיר בן מנשה. יש לנו את התופעה הזאת גם אצל מרדכי היהודי. במגילת אסתר, גם שם יש את אותה התמודדות. אבל מרדכי הוא איש יהודי, זה מיהודה. והוא איש ימיני, הוא מבנימין, איך יכול להיות? אביו מפה, אמו משם. אז פה אותו דבר, יאיר, אגב גם שם זה מרדכי בן יאיר, מאוד מעניין. וגם פה, יאיר בן מנשה, וגם תורתו של רבי מאיר, קוטנות אור. כן? אבל בכל אופן, יאיר בן מנשה, הם יחסים אותו על האמא, למה? כי מה שיאיר, ששקול כרובה של סנדרין עשה, היה צריך אדם ענק עולם. שהוא שקול כרובה של סנדרין, כדי שיבוא ויתקן את העניין של עוג מלך הבשן, שזה ארסו ארס ברזל, 9 אמות אורכה, 4 אמות רוחבה, כל התומה של הסיטרא אחרא, שנטפלת למיטתו של יעקב אבינו, שזה העניין של אחיוי, שהוא רומז לחיוי על הנחש, שרימה את חווה, ולכן כשיאיר מאיר את אותו חבל ארץ באור היסוד, במידתו של יוסף הצדיק, יאיר בן מנשה, אז הוא לא קורא לזה מושב יאיר, כפר יאיר. מה הוא קורא לזה? חוות יאיר. למה? הוא מתקן את כל החוות. הוא מתקן את חווה אימנו, את חטא הנחש. הוא מתקן את החיווי, שמידתו הייתה קלקול בכל כל העניין של הלב, תפילין של יד. את זה הוא מתקן, לכן זה חוות יאיר. כן? עכשיו שימו לב. אז בינתיים אנחנו רואים לכאורה את העניין של אוג מלך הבשן, אנחנו עדיין לא מבינים למה אג אוגה, מה העניין הדבר הזה של איזה מין סגירות של אוג מלך הבשן, זה אנחנו עדיין לא מבינים, וגם העניין של השמנות, כלומר לך יש פה לכאורה שמנות גדולה, אז תראו, אז על השמנות אפשר לומר, עומדים להיכנס לארץ ישראל, כשנכנסים לארץ ישראל יש חומריות, וברגע שיש חומריות זה יכול להפיל, אז לכאורה בבשן יש שמנות ארץ ישראלית שצריך להתמודד איתה, כי עלול מה לקרות, עלול לקרות, וישמן ישורון ויבעת שהם יצילנו. בסדר, אבל עדיין לא מובן לגמרי. בואו נראה עכשיו פסוק שפתאום לוקח אותנו למקום, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה זה חבל הארגוב גם. נכון? לא יודעים מה זה חבל הארגוב, מה הסיפור של הארגוב. אז שימו לב רבותיי, במקור זין, דברים למד גימל. כשמשה רבנו מברך את השבטים, אתם זוכרים מה יעקב אבינו ברך את דן? יהי דן נחש על הדרך, שפיפון על האורח. כלומר, מה זה דן? בחינה של נחש, נכון? אבל משה רבנו, שימו לב, דברים למד גימל, ולדן אמר, דן גור אריה, יזנק מן הבשן. מה זה? איך דן קשור לבשן? עכשיו, אם אתה אומר לי דן נחש על הדרך, כמו שיעקב אומר, אז עוד פעם, הבחינה של אחיוי, של אחיוויה, של תיקון חטא חווה וכו', אז יכולנו לקשור את זה לשם. אבל מה אתה עושה? אתה עכשיו עשית ממנו אריה. פתאום הוא נהיה אריה. עכשיו תרשו לי ברשותכם להגיד פה איזה פרשנות, שהיא נכאורה נשמעת מאוד מאוד חדשנית. מה זה ארגוב? אולי זה גוב הארי? או לחילופין, אריה גבוה. הר הארי. היום היה היורצייט של הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו. כן? אז אולי זה קשור לאריות, ארגוב, חבל הארגוב, כי יש שם בחינת אריה. מה אריה? בגלל שמצאת לי דן גור אריה זנק מן הבשן, אז בואו נלך לאט לאט. תראו איתי ביחד זוהר, מקור זין, באמצע השורה. זוהר פרשת ויחי, ריש ממדלת עמוד ב'. אומר הזוהר, תח הזה, בואו ראה. בשעתה דמתה ברכה לידה דמשה לברכה לכולו שבטים, בשעה שבאו הברכות לידיו של משה לברך את כל השבטים, חמה לדן, הוא ראה את דן דהבה כתיר בחיוויה, הוא ראה את דן קשור בנחש, כביכול דן שבט שנמצא בסכנת הנפילה הנוראה של הנחש. מה עשה משה רבנו? אהדר כתר לבאריה, חזר וקשר אותו באריה. משה יודע שיעקב אמר יהידה נחש על הדרך, ורצה יעקב אבינו לתקן את בחינת הנחשיות, שדן השתמש בנחשיות כדי להילחם באויב, כמו שעשה שמשון. אבל בכל זאת, יעקב מוסיף שם תפילה, לישועתך קיוויתי השם. אם מישהו בחינת נחש צריך תפילות, לישועתך קיוויתי השם. בא משה רבנו ואומר, אני יש לי פתרון נוסף. מוסיף תפילה, מוסיף ברכה, אומר אני רואה קשור כתיר בחיוויה, בוא, אני עושה מהחיוויה הזה אריה. ממשך הזוהר ואומר, הדאו דכתיב ולדן אמר דן גור אריה, מה איתם? הבגין דהיה שירותה וסופה דדלת דגלין כתיר ביהודה, דהיו מלכה, כמה דעת אמר? גור אריה יהודה. אומר, האריה האמיתי זה יהודה. הוא הראש של ישראל, דן הוא הסוף מחנה של ישראל. אז אני צריך לקשור את השבט הגיבור ביותר, שבט האריה, שבט של דניאל, שיורד לגובה האריות והאריות לא נוגעים בו, כי דניאל עצמו הוא מיהודה, מגור אריה, הוא אריה אמיתי, האריות, לא... האריות חשבו אותו אריה כמוהם. מה יש לגעת באריה? זרקו לפה אריה החברה האלה, פשוגעים, שזרקו איזה כבשה, זרקו איזה בן אדם, זרקו אריה. דניאל הוא כמו אריה, יש לו כוח של גבורת האריה. אז מילא האריות אומרים, בוא נזרקו לפה אריה, מה דווקא אריה מוזר, תראה, הולך על שתי רגליים, לא ראינו אריה כזה אף פעם. אבל דניאל הוא אריה בגובה האריות, הם לא נוגעים בו. אז בדיוק כאן, שימו להם, הוא אומר, אני עושה את דן אריה, איך? גור, גור, מה? דן גור אריה, זנק מן הבשן, אני מחבר אותו לשבט יהודה, לאריה הגדול, העוצמתי, שדן יהיה מחובר אליו, וכך יצא מהנחשיות, יאיר, קצת מזכיר אותיות אריה, אבל לא נגזים עד כדי כך, יאיר בן מנשה, הוא משבט יהודה בכלל, הוא אריה שמתקן תחיווי, תחיוויה את חווה, חוות יאיר. עכשיו שימו לב, בוא נמשיך הלאה, בשמות י' זין כתוב כך, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. מה זה רפידים? רפידים זה שרפו ידיהם מן התורה. רפידים לא מזכיר לכם את רפאים? רפיון, רפידים ורפאים, נכון? כלומר שארץ רפאים, קודם דיברנו שהם היו נורא ענקים, אבל עכשיו זה מקבל משמעות קצת שונה. ארץ רפאים, אלה שמרפים ידיהם של ישראל. איך? על ידי שמנות שפוגעת במידת היסוד. עכשיו שימו לב, מי נמצא בתוך העמי וילחם ישראל ברפידים? מי שם הסובל העיקרי? אומר תרגום יונתן, וקטיל גוברין מדבט דן, שבט דן, ולהבה עננה, מקביל יתון, למה הענן לא הגן עליהם? איך המלאק יכלו לגעת בהם? כי מן בגלל פולחנה נוכרעה די בן אהון, היה ביניהם עבודה זרה. עכשיו שימו לב, בדברים כפחת, ואני מזכיר לכם שאצל ירובעם, אחד העגלים נמצא שם, בדן, בצפון. בדברים כפה, נאמר כך, ויזנב בך על המלאק, כן? אותה מלחמה מתוארת כי תצא שם, דברים כפה, ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך. מה זה ויזנב? אומר רש"י, מכת זנב, מה פירוש? זה כינוי כזה לברית מילה. מכת זנב, חותך מילות וזורק כלפי מעלה, וכאילו מזלזל בשמיים. חותך מילות של מי? של שבט דן. אז עוד פעם, החיביה הזה שפוגע בשבט דן, שזה בעניין של היסוד של הברית מילה. ואיך הוא ניצל? על ידי האריה של יהודה. עכשיו אנחנו רואים פתאום שהעניין של האריה קשור לארגוב, לגוב הארי. רגע אחד, במלכים ב' פרק ט"ו, מסופר על פקח בן רמליהו שהורג את פקחיה בן מנחם ולוקח ממנו את המלכות בשומרון. ושם נאמר כך, ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויקהו בשומרון בארמון בית המלך את ארגוב ואת האריה. בבקשה, כל הפרשנים שם, מה זה ארגוב, אריה, מה זה... את ארגוב ואת האריה. אז אומרים שארגוב זה לשון של איזה פלטין, כאילו ארמון מלכות וכו'. אבל פה אנחנו רואים שאמרת ארגוב, אמרת אריה. ופה לפי זה, זה כבר ממש לא רחוק להגיד שארגוב זה גוב הארי, ויש את האריה בתוכו. עכשיו לפי זה, האוג, אג עוגה, מה הכוונה? מי שנופל לידיים של אוג, אדוני, הוא בתוך אג עוגה, הוא בתוך כלא, הוא נפל לתוך ביצה. מה זה הביצה הזאת? על מה מדובר? מה זה? איזה מין ביצה הזאת? מה הסיפור? אז בואו נראה קצת קדימה. קודם כל, פסוק מאוד מפתיע, תראו איתי ביחד במקור ח' בתהילים סמך ח'. הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. שימו לב, מחברים את הר סיני להר בשן. הר אלוהים, הר סיני, הר בשן. מה עכשיו? הר גבנונים, ההר הגבוה, שיש פה ככה כמה, יש מפרשים שזה בדרך כלל הרים גבוהים, יש להם כמה גבים כאלה, כמה התיישרות קצת ועוד עולה, עוד קצת מתיישר, עולה, משהו כזה. על כל אופן זה לשון של גובה. אז דרך אגב, גבנונים, אם זה גובה, אז ארגוב זה אריה גבוה גם אפשר יכול להיות, כן? על שם גובהו של ההר, של הבשן. אבל בכל אופן, הר אלוהים, הר בשן, מחברים את הר סיני להר בשן, הר גבנונים, הר בשן. מה זה? ובסיומת יש, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. בואו ננסה קצת להסביר. תראו, שולחן ערוך נפתח, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. כלומר, כדי להילחם עם היצר, עם המשיכה, עם הלב שעלול ליפול לידיים של השמנות, צריך כוח של גבורה ישראלית של אריה. אריה ישראלי בקדושה, יאיר בן מנשה, היה אריה כזה. הוא היה משבט יהודה ועם מידת היסוד, שקול כרובה של סנדרין, הביאו אריה, ולכן הוא מצליח לכבוש את חבל הארגוב. מה זה חבל הארגוב? זה בעצם ביצה. מה פירוש? השמנות. הקלקול במידת היסוד, זה עלול להפוך להיות למין ביצה, שמי שנופל לתוכה נכנס לתוך השיניים של האריה. לך תוציא אותו. אתה יכול להוציא טרף מתוך השיניים של האריה? הוא טרף אותו כבר. דן גור אריה יזנק מן הבשן. מה הכוונה? הוא יהיה פה שמנות, יהיה פה עשירות, אבל הוא לא ייפול לתוכה כמו לעוגיות של אגוגה ביצתי שתופס וקולה את האדם, אלא הוא יפרוץ כמו אריה, את גוב הארי, את הארגוב, את השישים עיר, כן? וכל הבשן יתהפך להיות חוות יאיר. חיות שמאירה בתוך כל פינה בן מנשה בתיקון מידת היסוד על ידי האריה של שבט יהודה. אז זה יהיה תיקון שצריך שהשמנות שאנחנו זוכים להיום במדינת ישראל, שכל שני וחמישי מוצאים סרטון, ישראל, מקום שני בעולם בזה, מקום שני בעולם הזה, הכי הרבה פריסי נובל, שווים לפה, יש לנו זה, אנחנו פיתחנו זה, פיתחנו שם, אנחנו ככה, אנחנו זה, זה, והסרטון נגמר. אמרתי, תראה, העיקר חסר מן הספר. מה נהייתם וישמן ישורון חלילה? מה זה השטויות האלה? איפה שם השם? איפה נס הגאולה? איפה התגלו תור השכינה במדינת ישראל? אנחנו בנינו, עשינו, חוצפנים. אין לי מילה אחרת. כל הסרטונים האלה, זרקו אותם לפח, אל תעבירו אותם, אל תפיצו אותם. ישראל מקום שני בעולם בזה, פיתחה את זה, פיתחה את זה, מפעל לכאן, מפעל לשם. כל הפיתוחים, כל הזה, כל השם. מה, באת להשמין את לב העם הזה? רחמנא ליצלן, איפה שם השם? הסרטון נגמר ושם השם לא מופיע. איזה דלות, איזה עניות, איזה טיפשות. אנחנו חיים פה על נס כל רגע. כל רגע חיים פה על נס. לא מובן איך אנחנו שורדים בכלל. לא, יש לנו טכנולוגיה וטכנולוגיה, ואנחנו 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 גאוותנים, שחצנים, חוצפנים. ואני אומר את זה לא כביקורת וכתרוג, אלא מישהו צריך להתוודות פה בשם הדור, בפני הקדוש ברוך הוא שעושה לנו ניסים כאלה, ואף אחד פה לא אומר, תראו איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לנו. אף אחד, כאילו זה, אנחנו פשוט תותחים, אין עלינו. חצי מדינה לא יכולה לקנות דירה, כן? אנחנו תותחים ענקיים. אתה יודע מה זה? מקום ראשון בעולם הזה, ושני בעולם השלישי בזה, ומעצמה, פעם, פעם, איזה גאווה. מה זה השמנות הבשנית הזאת? תתביישו לכם. זה לא יאמן, זה לא יאמן הדבר הזה. תזרקו את הסרטונים האלה לפח. התנפחות מטומטמת, מטופשת, חסרת אמונה, רחמנא ליצלן. עכשיו, אנחנו פה עומדים, בעצם, גמרא גיטין. עכשיו, שימו לב, הפסוק הרי בהתחלה אמר, הר אלוהים הר בשן. מה הפסוק רוצה להגיד? מאוד פשוט. שמנות ישראלית היא לא נגד התורה. היא הר סיני. זה מה שאמרתי לכם בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך שלך. איך תראה את זה? בהר בשן. תראה איזה שמנות, תראה איזה עשירות. מאיפה זה בא? מהר סיני. הבנתם? הפסוק הזה בתהילים סמכת הוא הפסוק של הסרטון הנכון שעדיין לא הוסרט ועדיין לא הופץ. הסרטון הנכון אומר, הר אלוהים הר בשן. כל מה שזכינו להיות עם עוצמות, עם צבא, עם כלכלה, עם מדינה שפיתוחים טכנולוגיים מדהימים, זה הכל מהמקור של הר אלוהים. אנוכי השם אלוקיך, אז ממילא יש הר בשן. הר גבנונים, יש גובה, יופי של מדינה, הר בשן. תראו את המשורר הזה, עוצמה. הרי הבשן כאילו מופיע שלילי. בא המשורר ואומר, זה לא דבר שלילי, להפך. השמנות הישראלית לא צריכה להיות נגד התורה, הפוך. הר אלוהים, הר בשן. הר גבנונים, הר בשן. זה, הר בחר אלוהים לשבטו, מה? נפלא. עכשיו, אמר השם, מבשן השיב, השיב מצולות ים. מה זה מבשן השיב? כלומר, שיש מציאות של נפילה, נכון? הבשן הזה עלול להיות שמנות, שהיא קליפה שנלחמת בישראל. עכשיו, שימו לב, בגמרא גיטין, נ"ז עמוד ב', אמר רבי יהודה אמר שמואל, ויתימה, ויש אומרים רבי עמי ואמרי לה במתנית התנה, מעשה ב-400, אנחנו בתשעת הימים, 400 ילדים וילדות שנשבו לקלון, רחמנא ליצלן, רצו לקחת אותם להיות השם יצילנו. דרש להם הגדול שבהם, הצעיר, כאילו בין כל הילדים, היה אחד גדול, אמר להם, מבשן השיב, מבין שיני אריה אשיב. שימו לב, בשן בין שיני, כאילו שהבשן עלול להיות משהו של אתה נופל לתוך שיני האריה. מבין שיני אריה אשיב, ממצולות ים אלו שטובים בים. כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולם ונפלו לתוך הים. נשאו ילדים קל וחומר בעצמם עם הילדות, בטח אנחנו, קפצו גם הם, אמרו אנחנו לא מוכנים להיות רחמנא ליצלן, קפצו לים. אז פה אנחנו רואים מה זה מבשן מבין שיני אריה. עכשיו שימו לב, כלומר שהבשן עלול להיות מציאות של שמנות שמפילה. אומר הרב קוק, מקור ת' קובץ ב' י' ד', כיוון שאין זמן אנחנו צריכים להזדרז מאוד. רואים אנו בעין איך כל נשמה ישראלית, כולל כל הנשמות הישראליות בדור הזה, איך כל נשמה ישראלית חוצה היא בעוז חילה, את הים הגדול של תהום התוהו, וכל הגלים של המים הזדונים שהיא צוללת בהם, והיא שוחה בכל כוח הפנימי שלה. מתאמצת לבוא אל החוף העליון. כל נשמה ישראלית, גם כזאת שנראית לכם לא לבושה בכלל, תדעו לכם נשמה קדושה. שהיא חוצה, חוצה את הים הגדול של התוהו, והיא את כל הגלים של המים הזדונים, היא שוחה בכוח כל הכוח הפנימי שלה, מתאמצת לבוא אל החוף העליון, אל מקום אור אלוהי ישראל, אלוהי ישראל, מקום האושר הגדול וזיו השכינה, שמרוב אור נוגה מהירים גם בכל הליכות חיה, בשר והמעשה, המדינה והממלכה, כלומר, שמתחברים להראות האלה, זה מהיר את הכל, גם את כל המציאות המדינית, הגשמית, הכלכלית, בחיים אחרים, טיפוסיים, מיוחדים לישראל, לא חיקוי של תרבות מערבית, חיים שאור קודש פרוס עליהם, וגם גנוס במעמקיהם, גם כל הנשמות הנראות כתבועות במעמקי תהום גלי ים זועף, כל נשמות פושעי ישראל היותר נפולים, כולם באין נידח, בלי לוותר על אף אחד, הנם שואפים והולכים, שוחים וזורמים, צועקים ממעמקי ים לגיבורי כוח צדיקי עולם, דוגמת יאיר בן מנשה, לבוא לעזרתם, לזרוק להם עיגולי הצלה, היום אומרים גלגל הצלה, חבל לאחוז, תעזרו לנו לצאת מהמקום הנמוך הזה, ומלאי רחמים הם צדיקים איתני עולם עבדי השם, והנם זורקים להם ברוב חמלה אמצעי הצלה והגנה ומזון כדי העמדת החיים, גם כל ניצוץ חיים פזור באיזה אופן שנדחה, בשגגה, זדון, פשע, מרי מלא מרורות, אור עליון, אור חסד לאברהם, על הכל פרוס, כל ניצוץ אנחנו גואלים אותו, ובתוך הכל נוקה ויורד, ותהום אשר יחשוב לבלי הרכוש עליון, מי שחושב שהוא יטמטם את העם הזה עד הסוף, יחשוב לבלי הרכוש עליון, רכוש קודש זה מוכרח הוא להקיא את הקודש, ואת כל המתייחס לו גם באופן היותר רחוק, חיל בלב היקיענו, מבטנו יורישנו אל, אשרי העם שככה לו, אשרי שאל יעקב בעזרו סברו על השם אלוהיו, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, כלומר גם כשאתה רואה יהודי שטבע באיזה בשניות, טבע בשמנות, בטעות, כי הר אלוהים הר בשן, זה צריך להיות מקום של קדושה. אבל אם מישהו נפל לשם, צריך לגאוב ולמשוך אותו החוצה בסנגוריה, באהבה, בקדושה. אבל שימו לב, אלה הדברים, תורת ארץ ישראל אשר דיבר אל כל ישראל. קודם כל אני צריך ללמד אתכם, לנצח את סיחון האמורי בדיבור, ולנצח את עוג מלך הבשן, את השמנות הארץ ישראלית, שלא תהפכו אותה למשהו שמפיל, אלא להפך למשהו שמרומם. וזוהי המשימה של הדור שלנו, זה ממש לא קשה, חזקו ואמצו.